אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
האינטרס הכלכלי, הפודקאסט הכלכלי של המכון הישראלי לדמוקרטיה, עם רועי כץ ואדריאן פילוט.
כן, ככה זה היה אמור להישמע, החלום האמיתי. 100 חיילים חרדים, מרביתם נשואים ובעלי משפחות, מסיימים בשירה אדירה מסלול טירונות מיוחד של פיקוד העורף ומשתלבים בשירות צבאי מלא במדינת ישראל. שלום, אתם על האינטרס הכלכלי, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום אדריאן פילוט.
שלום רועי כץ.
שמע, זה מהלך ישראלי שמנסים לעשות אותו כבר המון 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 שנים. אתה יודע, אפילו ממשלה אחת לא קמה אז, נכון. במאי 19, בגלל ההתעקשות של אביגדור ליברמן על מתווה גיוס, אבל אנחנו פודקאסט כלכלי,
נכון.
וצריך להגיד, אתה יודע, בדיוק שבני גנץ לא מוכן להוריד את גיל הפטור מ-24 לגיל 21, יש פה משמעויות כלכליות אדירות. נדבר בהמשך גם על סוגיות של שוויון וגיוס, אבל בוא נתחיל לדבר בדבר שאנחנו בדרך כלל מדברים עליו, וזה כסף.
בוודאי, תשמע, יש סברה שאומרת שהם לא התגייסו בהמוניהם, ולכן אנחנו לא צריכים אותם לצבא, אבל כן צריכים אותם למשק ולתעסוקה. הרי אנחנו מסתכלים גם כן, רואי, שוב, אנחנו מדברים שוב על הטווח הארוך, ב-2060 אנחנו מדברים על כשליש מאוכלוסייה החרדית. זאת אומרת שאין שום אפשרות שהם לא יהיו חלק מאוד מאוד פעיל בשוק התעסוקה, ולכן כל הסוגיה של הגיוס והשתתפות חרדית בצהל, יש לה לסוגיה הזאת השלכות מרחיקות לכת על שוק העבודה. ושמה זה מתחיל להיות מעניין, כי יש את הסברה שאומרת, אנחנו נוותר עליהם בצבא, אבל אי אפשר לוותר עליהם בשוק העבודה, הם חייבים לעבוד.
אני רוצה להקשות עליך, למה כן. הכלכלה הישראלית לא יכולה לוותר על המגזר החרדי? אתה יודע, הם מדברים הרבה, הם לא יודעים לימודי ליבה, והם לא יכולים להשתלב במשרות בהייטק הישראלי. למה הכלכלה הישראלית, אפרופו הטווח הארוך, לא יכולה להגיד, אתם יודעים מה, בלי המגזר החרדי?
לא, אז בוא נתחיל. כמובן שהעניין של הכניסה לשוק העבודה של האוכלוסייה החרדית היא תלויה בלימודי ליבה ולכישורים ולפריון, כי אנחנו לא, הדבר האחרון שאנחנו רוצים, רואי, זה להכניס או לייצר דור או שכבה של עובדים עניים. זאת אומרת, זה ממש לא הרעיון, ולכן אנחנו מדברים על בעצם על מהלך משולב, שזה גם כניסה לשוק העבודה, אבל גם לימודי ליבה או הכשרות מקצועיות, לא חייב להיות, זאת אומרת, הם לא חייבים להיות רואי חשבון או עורכי דין, אבל כן, המשק הישראלי,
רלוונטיות לשוק העבודה.
המשק הישראלי, וזה צריך להיות מאוד חשוב, לא יוכל לשרוד בשיעורי השתתפות כל כך נמוכים, בעיקר של גברים חרדים, כי הנשים החרדיות כן יצאו לעבוד, אבל הגברים החרדים לא. ולכן כשאתה מסתכל, גם מבחינת הכנסות המדינה ממיסים, זאת אומרת שאתה מסתכל תקציבית על ההוצאות ועל ההכנסות, אתה מבין שגם מבחינת ההשתתפות שלהם במיסוי, וגם כן העובדה שהם צורכים יותר שירותים ממשלתיים מהפלחים הלא חרדים, מטבע דברים, כי יש שם ילודה מאוד גדולה, ולכן זה יותר חינוך וזה יותר בריאות.
אתה יודע,
זה חייב להיות שמה.
לאוזן החילונית.
כן.
לפעמים קשה להבין קצת את הניואנסים. בכלל, מה ההבדל? זה רק 3 שנים. מה ההבדל בין גיל 24 וגיל 21? ולמה זה כל כך חשוב? ולמה 3 שנים האלה הן כל כך משמעותיות? מי ש... אתה יודע, עזר לנו הרבה פעמים, וגם עוזר לנו בפרק היום, הוא ראש תוכנית חרדים במכון הישראלי לדמוקרטיה, הדוקטור גלעד מלאך.
גיל הנישואים בחברה החרדית עומד על גיל 22-23, זה משתנה בין מגזרים וציבורים שונים, בערך שנה אחרי גיל הנישואים זה גיל לידת הילד הראשון, וכאשר רוב החרדים בגיל 24 כבר נשואים, וכמחצית מהם כבר יש להם ילדים, היכולת לצאת לתעסוקה משמעותית, איכותית, קטנה יותר.
אז גלעד מלאך אומר, תקשיבו, גיל הנישואים הוא גיל מאוד מאוד משמעותי, ואצל הגברים החרדים הוא כמובן צעיר הרבה יותר מאשר מה שאנחנו מכירים אצל החילונים, ואפילו בציונות הדתית. ואולי יש פה גם קצת התבגרות שלנו, אדריאן, מפני שאנחנו כבר לא מדברים על החרדים כמקשה אחת, ואנחנו כבר מתחילים לעשות דריל דאון והעמקות, ויש קבוצה אחת, ויש קבוצה שנייה, אתה יודע, ויש גם תמורות אדירות בתוך החברה הישראלית, כמו שיודעים במכון הישראלי לדמוקרטיה וחוקרים את השינויים האלה, וגם יש פה באמת התבגרות שלנו, אפילו אולי התבגרות של המערכת הפוליטית והכלכלית.
כן, יש סוג של התבגרות, ובאמת צריכים להתחיל, ובדריל דאון הזה מתחילים לבחון מה הצעדים ומה המדיניות הנכונה, כדי באמת למקסם את האפשרות גם כן לגייס אותה מצד אחד, כי עדיין, אתה יודע, יש את העניין של השוויון, הם חייבים גם בשירות. זאת אומרת, לא יכול להיות שמדינת ישראל מייצרת מלכתחילה אוכלוסייה שהיא פטורה ביותה אוכלוסייה חרדית מלכתחילה, ואוכלוסייה חילונית שחייבת להקריב את...
אני אקשה עליך, למה לא? אנחנו עושים את זה עם המגזר הערבי?
הקשעת עליי מאוד, זאת סוגיה אחרת, בוא נלך פרה פרה. בעניין של באמת של החרדים, אנחנו, אגב, יש גם את האפשרות של שירות לאומי, שגם על הנושאים האלו, המכון כותב הרבה, וגם כן אנחנו מדברים על זה. אני לא צריך לספר לך ולמאזינים, שגם כן יש מחסור חמור במספקי שירותי רווחה, ומספקי שירותי בריאות, ויש גם כן מחסור בכוח אדם, בבתי חולים וכו'. אבל לגבי העניין הזה, יש מחקרים גם של בנק ישראל שאומרים שאם אתה מגייס אותם בגיל 21, זאת אומרת, אתה נותן להם את האפשרות, הם נכנסים ביתר סט, מצד אחד, הם נכנסים ביתר סט לשוק העבודה, יש שם גם כן תוספת לשכר, זאת אומרת, הם נכנסים גם עם שכר יותר גבוה, ומעידך, זה לא פוגע בקרב אלו שכבר החליטו להתגייס, זה לא פוגע בתמריץ שלהם להתגייס, אם אתה מקטין או מוריד את גיל הפטור. ולכן ההמלצה, וראינו את זה בחוק ההסדרים, היא באמת להוריד את גיל הפטור לגיל 21.
אתה יודע, אנחנו פודקאסט כלכלי, מטבע הדברים, אנחנו אוהבים כסף, ואנחנו גם אוהבים מספרים. והדוקטור גלעד מלאך, הוא יודע לתת מספר, ואפילו מספר משמעותי, לכניסה של חלק מהצעירים החרדים לעבודה בגיל צעיר הרבה יותר.
בסקר שערך המכון הישראל דמוקרטיה, אנחנו גילינו שלמעלה מ-20% מהצעירים החרדים, סקר בקרב גברים צעירים חרדים, אמרו שבמידה וגיל הפטור ירד לגיל 21, או אם זה היה קורה כשאותם צעירים היו בין הגילאים האלה, למעלה מ-20% אמרו שהם היו יוצאים לעבוד או להכשרה מקצועית בגיל צעיר יותר. המשמעות במספרים היא שבמידה והכנסת תחליט להוריד את גיל הפטור, אז כ-5,000 צעירים חרדים יצאו לעבוד בגיל צעיר יותר. יש לזה גם משמעויות, נקרא לזה משקיות, בחישוב מינימליסטי שערכתי בעניין הזה, בעצם הגעתי למסקנה שעד 2030, כלומר בעשור הקרוב, התוצר למדינת ישראל כתוצאה מכניסה מוקדמת יותר לתעסוקה, רק של 20%, זה יכול להיות יותר, תהיה של תוצר שגדול ב-14.5 מיליארד שקלים, זה בהחלט סכום שהוא משמעותי.
וזה רק ב-2030, וזה סכום גדול שמדבר עליו דוקטור מלאק.
והוא טען שזה חישוב מינימליסטי.
כן, שמרני.
בדיוק, אני מניח שהוא גם לא מחשב למשל כמה תוספת למיסים, או כמה הפחתה של העלויות המשקיות במקומות אחרים, זה היה מייצר. זאת אומרת, לתעסוקה, רואי, יש מכפיל מאוד גדול בצמיחה למשק, לעומת צמיחה שנובעת למשל מייצוא נפט, אוקיי, שזה זה משהו שהוא השלכות כלכליות וחברתיות הרבה הרבה פחות רחבות, ולכן כאן החשיבות של באמת העניין של התעסוקה, ולכן לא מעט אנשים אמרו בוא נוותר על העניין של הגיוס ונלך באמת על העניין של התעסוקה. אי אפשר להתכחש לעניין הזה, ואני אפרופו הטווח הארוך חוזר לסוגיה של 2060, אנחנו צריכים להסתכל טיפה מעבר לפופיק, בוא, אנחנו, קוראים פה דברים גדולים.
שמע, אנחנו ישראל, אנחנו מדברים מקסימום על מה שקורה בשבוע הבא.
אי אפשר בנושא כל כך גדול.
40 שנה קדימה.
בסוגיה כל כך קריטית.
כל השנים האלה, מאז שעלית לישראל, לא למדת איך זה פה.
כן, אבל אנחנו צריכים כבר להתחיל לתכנן לטווח הארוך, רואי. וזה באמת אחד מהדברים, הרפורמות החשובות ביותר, דיברנו בפודקאסטים הקודמים על העלאת גיל פרישה לנשים, באמת זה מסוג הדברים שלפעמים נראה לך שהם, אתה מתקשה טיפה להבין את החשיבות הקצרת טווח, אבל כשאתה מסתכל בלונג רן, אתה מבין שאלו, זה המספרים הגדולים.
עכשיו, אתה יודע, כל הדיון הזה, שהוא בסופו של דבר באמת דיון חברתי ודיון כלכלי, ואנחנו אומרים, טוב, נו, הבנו, בנקודת הזמן הנוכחית, החרדים כבר לא ישרתו בצבא, זה שינוי מאוד מאוד גדול בשיח הישראלי. וצריך להגיד, יש פה לצד התועלות הכלכליות, כן. המאוד משמעותיות, ואולי הדבר שאפילו מציל, נגיד, את כלכלת מדינת ישראל בעוד 30-40 שנה, יש פה פגיעה גדולה מאוד מאוד ומשמעותית בערך השוויון.
כאשר אנחנו מדברים על הורדת גיל הפטור, האם זה לא יוצר מצב של חוסר שוויון קיצוני בין הקבוצות, בין חרדים, בעיקר לבין חילונים, חילונים ודתיים שמשרתים שירות מלא בצהל? בהתייחס לכך אני יכול להגיד שהדגש שניתן להורדת גיל הפטור הייתה לא לעשות זאת מעבר למשך השירות של צעירים בצהל. כלומר, צעירים, גברים, צעירים היום נקראים לשירות של 32 חודשים כשהם בני 18, ובעצם הגיל הזה שנקבע, הגיל 21, הוא בעצם 36 חודש, כלומר, קצת יותר ממושך מהזמן שנקראים אליו צעירים לא חרדים לצהל. ברור שזה לא שוויוני, ברור שהחובה לשרת בצהל היא חובה שמוטלת נסיעה בעול הזה, וחרדים לא נוסעים בעול הזה, אבל עדיין הגיל שנקבע להורדת גיל הפטור, הוא נועד להיות קצת יותר ארוך מאשר הגיל שצעירים אחרים נקראים לצהל, בדיוק כדי לשמור על מרכיב מסוים של שוויון.
ואתה יודע, אדריאן, גלעד מלאך מדבר באמת על הפגיעה בשוויון, ומי שנסו הרבה פעמים את הדגל הזה כנגד החרדים ובעד גיוס לצבא, היו מפלגות השמאל הציוני, אבל חבר הכנסת מוסי רז, שיודע, אתה יודע, דבר או שניים גם על הצבא וגם על הפוליטיקה הישראלית, הוא אומר, תקשיבו, זה מגוחך לגמרי, צריך להפסיק צריך באמת, אתה יודע, בלשון בוטה, לרדת מעץ הגיוס של החרדים.
כי הרי מה זה שוויון בנטל? יש שוויון בין מי שמשרת בסיירת מטכ"ל 3 שנים למי שמשרת בגלי צה"ל 3 שנים? איזה משטויות השוויון בנטל הזה? יש שוויון אחד בנטל, ביטול גיוס החובה. אין שוויון אחר בנטל. אין דרך אחרת להגיע לשוויון בנטל. יש דרך לגייס את החרדים, אין דרך לגייס את החרדים. אז אם אתה בא ואומר, אני אגייס את כולם, אתה גם לא תגייס את כולם, אתה עושה שקר בנפשך. ואני חושב לעתים שהסיבה העיקרית שבגללה רוצים לגייס את החרדים, כדי לשמר את המלחמה הזו בין החרדים לחילונים, שאני אוכל להגיד שאני שונא את החרדים ותצביעו בעדי, והוא יוכל להגיד שהוא נאבק למעלכם ותצביעו בעדו.
זו אמירה אמיצה של מוסי רז, מפני שזה היה טיקט מרכזי מאוד, גם של מפלגת העבודה וגם של מרץ הרבה שנים, לפני שאביגדור ליברמן גנב להם את המוג'ו.
לגמרי. תשמע, אני לא בטוח שעם ישראל והישראלים מוכנים לשמוע או לשקול בשלב זה ביטול שירות החובה. אגב, יש תוכניות לקיצור שירות החובה, אבל לא ביטול שירות החובה.
לא, אבל באמת מוסי רז רז מרחיק לכת, כן. הוא אומר שינוי מודל הגיוס, נכון. אבל הוא אומר, תקשיבו, מדברים פה הרבה על גיוס נכון. חובה, הוא אומר, אתם לא תשלחו, לא את המשטרה נכון. הצבאית, ולא את המכתזיות, נכון. ולא תתחילו לפוצץ את בתי הכלא הצבאיים,
במלשבים
גם... חרדים.
כן, ואני חוזר להערה של בתחילת הפרק, רואי שזה מה קורה עם הערבים. זאת אומרת, גם כן פה באמת, הוא...
הדברים מסתבכים.
ממש. ולכן, הפתרון, יש מהם משהו שיכול לעזור לזה, וזה בעצם מתן האפשרות לסוג של שירות אזרחי. זאת אומרת, זה כבר, אני מניח שהאוכלוסייה החרדית יותר תתקשה לבוא ולהגיד, טוב, זה לא מתאים לי, אני לא יודע להיות בבסיס, אנחנו לא יודעים, לא מתאים לנו המערכת הצבאית, כי הרי שירותי רווחה הם משתמשים.
אם הם יהיו כוח סיעוד בבית לוינשטיין,
למשל,
בבקשה. אם זה יסתדרו.
נכון.
אבל גם שם אתה מוציא אותם מהלימודים, מהישיבה ומהכולל.
בסדר, זה חייב, זאת אומרת, לעשות משהו הם יהיו חייבים. אני מניח שהאפשרות לתת להם את האפשרות לשירות אזרחי, זה כן יאפשר להם לתרום יותר. כי הם לא יכולים לבוא ולהגיד לך, תשמע, אנחנו לא נכנסים לבתי חולים. כמו שהם אומרים, אנחנו לא נכנסים ל...
כן, וגם צריך להגיד שתדמיתית זה גם יקל על הביקורת הציבורית.
לגמרי, וגם כן הם יכולים... אגב, זה בא ממקום של הרבה אהבה. אני בטוח שהאוכלוסייה החרדית, שהיא אוכלוסייה מאוד אלטרואיסטית, אנחנו רואים איך הם מתייחים אחד לשני עם הגמחים, יש להם הרבה מה לתרום. אסור לנו לשכוח את זה. זה לא רק נטל. האוכלוסייה הזאת היא בעל חשיבות, ויש לה, היא יכולה באמת לתרום לחברה הישראלית. כן. מכמה כיוונים.
אנחנו מדברים הרבה על חוק ההסדרים ועל התקציב, והיו שם הישגים לא מבוטלים לשר הביטחון בני ממש. גנץ. בעצם, יכול להיות שהוא המנצח הכי גדול כן. של התקציב הזה, שסוף סוף יבוא מתישהו לאישור הכנסת, אחרי שהוא כבר אושר נכון. בממשלה. בין יתר ההישגים של בני גנץ, חוץ מהגדלת תקציב, הביטחון, והעובדה שעדיין אין שקיפות וחשב נכון. מלווה למשרד
זה לא יהיה הביטחון, כנראה, זה לא, אנחנו לא נזכה לראות את זה, אולי נראה חרדים מתגייסים ועליית גיל פרישה, אבל חשב מלווה למערכת הביטחון כנראה שכבר לא יהיה, כן.
בין שאר הדברים יש גם את פנסיות הרמטכ"ל.
כן, התוספות של הרמטכ"ל, שזה באמת שערורייה שאין כמותה, זה בעצם סוג של סייפה של הסייפה בסוף, שאומר במקרה קיצון שיש איזשהו חייל שלא מגיע לאיזשהו שיעור פנסיוני מינימלי לצורך חישוב הפנסיה, אנחנו ניתן לו איזה כמה נקודות כדי להגיע...
איזה סייפה של הסייפה, על מה אתה מדבר? כולם מקבלים את זה.
זה בדיוק הסיפור. עכשיו אנחנו רואים
את... רצו להגיד לנו, זה מה שישמר אולי את הטובים ביותר.
אבל ואת מתברר שזה משמר את הג'ובניקים, ולא, זאת אומרת, זה במקרים...
זה משמר את כולם.
לא, במקרים... זה בדיוק הניתוח שעשו באגף תקציבים, שמצאו שבמקרים מסוימים זה מיטיב עם הג'ובניקים ועם הכלכלנים ועם הפרקליטים, של צהל במקום של הלוחמים. ומה עוד? שזה עולה 1.1 מיליארד שקל לשנה, הדבר הזה.
הרבה כסף.
ומה עוד? שעכשיו לא רק שהם הצליחו להכשיר את זה.
אפשר היה להכפיל את המשכורות של חיילי הסדיר עם הסכום הזה.
ברור, והיה... אתה רוצה שאני אספר לך מה אפשר לעשות עם 1.1 מיליארד שקל?
ויכול להיות, אתה יודע, אני שואל את זה בזהירות, שיכול להיות שצהל פה לא מזהה את תמונת המודיעין נכון, מפני שבצהל ובצדק מאוד רגישים לסוגיות אמון של הציבור בצבא הגנה לישראל, ויכול להיות שבמקרה הזה הם לא כל כך מבינים, כמו שמסבירה לנו הדוקטור עידית שפרן גיטלמן, שהיא מנהלת התוכנית ליחסי צבא חברה במכון הישראלי לדמוקרטיה, הם לא מבינים את הנזק הפוטנציאלי, בעקבות חלק מהדרישות הכלכליות המאוד מאוד משמעותיות, יש שיגידו אפילו מופרזות שלהם.
גם פה צריך להגיד שיש הבדל באופן שבו הציבור מסתכל על חיילי חובה, על השכר של חיילי חובה, על האם אנחנו, כשאנחנו אומרים שכולם אוהבים את הצבא וצהל, החיילים בצהל הם הילדים של כולנו, אני חושבת שהדבר הזה נשאר ושקשה לפגוע בו. זאת אומרת, גם עם הדיון על פנסיות, עם כל הביקורת הציבורית סביב זה יימשך והוא צריך להימשך, אני לא רואה שזה יפגע כל כך מהר בתמיכה הציבורית של ה... בתמיכת הציבור בצהל כארגון לוחם ובחיילי החובה. אפילו הייתי מעט עד רבה, אני חושבת שיש איזו תפיסה שאומרת שאם אתה לוקח ממני כסף, אם כבר מגדילים את תקציב הביטחון, אם כבר מבחים מהכיס שלי לצבא, הציבור היה רוצה לראות את הכסף הזה בכיס של חיילי החובה, הקרבים ונלחמים, ולא בהגדלת פנסיות שגם ככה יש בהם אצבע בעין באופן מסורתי לסיפור.
אז דוקטור עידית שפרן גיטלמן מדברת על בעיית האמון, ואנחנו ניסינו להבין, אתה יודע, עם ישראל הוא לא מקשה אחת.
נכון.
מי בתקופה הזאת מאמין אפילו פחות למה שמספרים במערכת הביטחון?
המקום שבו האמון באופן מובהק יורד, זה בקרב אוכלוסיית גילאים בין 18 ל-24, שהם גם אוכלוסייה יותר מפקפקת, יותר שואלת שאלות, אבל הדבר יותר משמעותי שזה אלה החיילים, אלה הציבור שהצבא צריך איתו, וצריך אותם איתו מאמינים בו, ופחות ביקורתיים כלפי ההתנהלות
שלו. אדריאן, זה משמעותי, כי מה שדוקטור עידית שפרן גיטלמן מספר, זה שדווקא בגילאים הצעירים, 18 עד 24, אתה יודע, הגיל שמשרתים בסדיר, אולי אפילו קבע קצר, שם מתייחסים בהכי הרבה סקפטיות לכל המייסס הכלכליים של צבא ההגנה לישראל.
כן, זה כמובן זה סופר, סופר בעייתי, כי ביותה צבא עם, העניין הזה, זאת אומרת, אמון הציבור, אמון ההורים, אמון החיילים, אמון המתגייסים במוסד הזה, הוא באמת קריטי וחיוני, ולא פחות חשוב, אנחנו חייבים להבין שבסופו של דבר יש תהליכים, ראינו תהליכים מאוד דומים, רואי למשל, בנמלים, וראינו תהליכים מאוד דומים בחברת חשמל, ואנחנו רואים איך זה נגמר. זה נגמר בהפרטה, כזו או אחרת, הנמלים עכשיו, אבל אי אפשר להפריט את צבא.
אבל את חברת החשמל אוהבים לסנוע, ואת הנמלים אנחנו אוהבים לסנוע, ואולי אפילו בצדק. צהל, בכל הבדיקות, תמיד, 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 זה הגוף שהישראלים הכי אוהבים לאהוב.
זה פגיעה ממש בחוסן הלאומי.
אולי גם בצדק, אתה יודע. ופה מתחילים לראות שעם כספי המיסים שלנו, הצבא לא בדיוק קונה טנקים ומטוסי קרב,
זה בדיוק הסיפור.
הוא קצת מצ'פר את החבר'ה.
זה בדיוק הסיפור, שניתן להתווכח בוויכוח כלכלי אידיאולוגי, האם אנחנו צריכים שני טנקים בבית חולים אחד, או שני בתי חולים וטנק אחד. זה ויכוח לגיטימי לחלוטין, כי זה בדיוק תקצוב וזה בדיוק תיעדוף. זה סדר עדיפויות. מישהו יכול לבוא ולתעדף את זה על פני זה. הבעיה היא שתוספות הרמטכ"ל האלו, הם לא מבטיחות לנו תוספת שירותי ביטחון. וזאת בעצם הבעיה, זאת אומרת, אנחנו לא נקבל יותר ביטחון בהכרח, וזאת הבעיה, זאת אומרת...
אתה יודע, קודם דיברנו על שקיפות, עכשיו אני אדבר על נראות.
כן.
אתה יודע, כל האנשים האלה שבאים למשרד האוצר ובאים לממשלה ואומרים, צריך שלרמטכ"ל תהיה את האופציה הזו, כל האנשים האלה ייהנו מזה.
נכון.
זאת אומרת, אתה יודע, הם נמצאים שם בניגוד עניינים מאוד מובנה. גדול.
נכון, בוודאי, אגב...
וגם זה בדרך כלל לא תורם לאמון.
נכון, וזו הסיבה שרז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, כבר הודיע שחלק מהשרים לא יוכלו להיות חלק מהדיון. אנחנו מדברים על אורנה ברביבאי ועל נחמן שי ועל שטרן.
ועומר בר-לב.
עומר בר-לב, הם לא יוכלו להיות
חלק. רק בני גנץ יהיה חייב להיות שם.
כן, חייב, כן, כן. כי הוא היה 35 שנה בצבא, והוא קיבל פנסיה הרבה יותר גדולה, אז הוא לא צריך את התוספת של הרמטכ"ל. אבל באמת, זה באמת סוגיה של חוסן לאומי. ותראה, רואי, כמעט בשני לאוגוסט, בלילה של בין הראשון לשני, ששרי הממשלה דנו על תקציב המדינה, שבשעה 7 היה נראה שהכל מתפוצץ, והממשלה מסיימת את דרכה שם, הבעיה היה מיליארד שקל לבריאות. זה היה הסיפור, תוספת של מיליארד שקל למערכת הבריאות, שהיא מערכת שלפי כל מדד ולפי כל דעה, היא מערכת מורעבת תקציבית, היא מערכת שבאמת לא מקבלת את המשל... ואנחנו מדברים על 1.1 מיליארד שקל, תוספת פנסיוניות לג'ובניקים. תראה, יש פה משהו
לא
מאוד...
לא רק לג'ובניקים.
לא, אבל בסדר, אבל חצי מיליארד שקל לג'ובניקים? אתה מדבר עם גלצניק, שזה מלך הג'ובניקים, אז בוא, זה לא שיש לי...
כן, גם המתחה מהצד השני של המיקרופון, לא בדיוק שכב במערבים בלבנון, ולכן אתה יודע, צריך גם להיזהר ולהגיד שיכול להיות שהדבר הזה, והסיבה שזה כל כך מרגיז אותנו, זה כי אנחנו בסופו של דבר אוהבים את צהל, ואנחנו יודעים היטב למה אנחנו צריכים צבא חזק, אנחנו רק מבקשים דבר אחד קטן, שהכסף של המיסים שלנו, שאנחנו עובדים כל כך קשה, יש לנו בקשה אחת, שזה יגיע למקום הנכון, כי זה הילדים שלנו, וזה אנחנו, וכאן אנחנו מסיימים את האינטרס הכלכלי, הפודקאסט של המכון הישראלי דמוקרטיה, אדריאן פילוט, כלכליסט, תודה, תודה רבה.
תודה רועי.
אני רועי כץ, ואנחנו נהיה איתכם גם בפרק הבא.
האינטרס הכלכלי, הפודקאסט הכלכלי של המכון הישראלי לדמוקרטיה, עם רועי כץ ואדריאן פילוט.